טוב, שלום לכולם, אנחנו רוצים להתחיל. מבוא ויסוד ללימוד ההלכה. עכשיו תכלס, הבסיס. טוב, צדיק, מה שאתה חושב, נסיך. טוב, אז ככה, זה... כן, צריך אותו. בכוונה שמתי אותם פה. כל מה שפה שאני צריך אותו. טוב, ככה, אני... זה, נקרא לזה, זה שיעור שהיה צריך לעבור בתחילת שנה, והסיבה שהוא לא עבר בתחילת שנה, כי כנראה שכחנו, מאוד פשוט, או בגלל המלחמה. בסדר? זה שיעור, עכשיו למה חשוב שתביאו דפים? כי אתם ממש ממש חייבים לחרוץ את זה על זיכרונכם, וכזה גם הבאתי לפה הרבה מאוד ספרים, כדי שנראה איך בעצם ההלכה השתלשלה, הגיעה לידינו, ואיך אנחנו בערך בעצם, מה, איך פוסקים הלכה, בסדר? נקרא לזה ככה. מה דרך הפסיקה? פחות או יותר, מה שנספיק, נספיק בעזרת השם עד השעה 9, מקסימום יהיה לזה עוד חלק. אז ככה, כמובן, לפני שניכנס להלכה, הקדמות מאוד מאוד ברורות, אני חושב שרובכם מכירים אותם, אז אני אעשה אותם מיד, ככה ניכנס להשתלשלות ההלכה, רק כמה הקדמות לפני כן. עניין ההלכה, הלימוד ההלכה, העניין שלו זה בעצם לדעת לעשות או לקיים את מה שהשם רוצה, בסדר? זה ההליכה בדרכה וקיום מצוותיו. כשאנחנו יודעים בעצם מה עושים בהלכה, אז בעצם יש לנו מסגרת, ואותה אנחנו צריכים לקיים. אוקיי, אותה אנחנו צריכים לקיים. עכשיו, בכל סוגיה בהלכה, אנחנו צריכים להבין מספר יסודות. מספר יסודות ומספר שאלות שאנחנו צריכים לגשת אליהם. אתן לכם דוגמה למשל. כל סוגיה בהלכה שאנחנו נתקלים, אנחנו צריכים להבין קודם כל בכלל מה הבעיה. מה הבעיה? אתן לכם דוגמה. למשל, השבוע שאל אותי בחור, האם הוא יכול לשים צנים של לחם על הפלטה בשבת? צנים של לחם חלה, תביא גם טוב, תביא, מצוין. מצוין, עוד לוח, זה מצוין. זה הלוח יותר גדול אפילו, מעולה. תודה רבה. מעוין, זה עוד לוח, זה מצוין. יפה מאוד. תודה רבה. בסדר? תודה, תודה. יפה. נמחק. טוב, אז למשל השבוע שאלו, האם אפשר לשים צנים, לחתוך חלה מהחלה, ולשים צנים, ולשים אותו על הפלטה כדי שהיא כזה יתקשה, ואז אחרי זה אפשר לברוח עליו חמאה וריבה וכו'. זו השאלה, לא נענה עליה עכשיו, כי זה קשור לסוגיה בהלכות שבת, אבל לפני שבכלל אנחנו מתעסקים בהלכה הזאת, צריכים לשאול את עצמנו קודם כל, מה הבעיה לעשות את זה בשבת? מה בכלל הבעיה? מה הקריטריונים? לאיפה אני נכנס? לאיזה סוגיה? כל שאלה שאני מתמודד איתה במציאות השבתית, היומית, נקרא לזה היומיומית שלי, אני צריך לשאול ולברר קודם כל מה העניין, מה הקטע פה, או מה הבעיה, או... לאיפה זה לוקח אותי? זו שאלה ראשונה, כשאני מברר הלכה. הדבר השני שאני צריך לברר זה, או לחשוב, זה האם הדבר הזה הוא מהתורה או מדרבנן. בסדר? עוד עניין הלכה, עוד עניין הלכתי. עכשיו, כל מה שאני אומר לכם כרגע זה בעל פה, אבל מי שיכול לסכם, אדרבה, מבורך. הדבר השלישי, למשל, זה אני צריך לדעת, האם יש פה סוגיה של לכתחילה או בדיעבד? האם יש פה סוגיה, דבר נוסף זה, האם יש פה... שעת הדחק, או יש פה פיקוח נפש, או יש פה איזה סוגיה שהיא צריכה להוות לי כעוד איזה סניף כדי להבין את ה... בקיצור, כל אלה הדברים שאנחנו חייבים לברר תמיד בעוסקנו בהלכה. אבל כל אלה, נקרא לזה, זה השלב השני. השלב הראשון מהו? איך בכלל ההלכה הגיעה אלינו? איך אנחנו היום פוסקים הלכה? רבות השאלות. עכשיו אני בא פותח, אמרנו, דיברנו בשבת על תרומת הדשן, ומנות הלוי, והרידווה, ואז השולחן ערוך, רק שאז אולי אלקוט יוסף, לא, למה לא שמירת שבת כהלכתה? איך מתי אתה מחליט לעשות ככה, מתי לא מחליטים ככה, איפה, מי נגד מי, איך זה בכלל הגיע, איך הגענו לזה, איך הגענו? אז בקיצור, זה מה שנעשה בחלק הראשון של השיעור. אני רק חוזר ואומר, כל העניין ההלכתי הוא מאוד מאוד חשוב, במיוחד מאז שחרב בית המקדש והנבואה פסקה. למה? ולא סתם חז"ל כותבים שלא נשאל הקדוש ברוך הוא אלא ארבע אמות של הלכה. כי בסופו של דבר זה המסגרת. שהיה נבואה, היה אומר לך, תשמע, זה מה צריך להיות, זה מה שיהיה, כזה ראה, כזה קדש. כשאין את הנבואה, לצערנו הרב, בעזרת השם ייבנה עוד בניסן השנה, חזק וברוך. עד אז אנחנו שומרים על מסגרת. מה המסגרת? כהשתלשלות ההלכה, מה עושים? אז איך ההלכה הגיעה? יכול להיות שאני אגיד לחלקכם, הדברים יהיו ברורים, אבל מה אכפת לכם? גם חזרה, חלקכם חידוש. בסדר? אני אתחיל בהשתלשלות ההלכתית, כרגע זה הדבר הפשוט. השתלשלות ההלכתית, כולכם מכירים, יש לנו ככה, תנ"ך, בסדר? אני מתחיל בזה ככה, זה תורה. נביאים, תכתבו את הכל, כן? כתובים. אחרי זה, משנה, גמרא, הלכה. עד פה, זה, עוד פעם, אני כרגע מסביר באופן, נקרא לזה, מקרו, באופן גדול. לרדת לקטנות, שיש פה עוד איזה כל מיני כתבים, ועוד מיני ברייטות, אפשר להיכנס לזה כל מיני סוגיות ושוטים. באופן כללי, זה פחות או יותר הדרך שההלכה הגיעה אלינו. מהתנך, שזה בעצם התורה הנביאים כתובים, משנה גמרא הלכה. הלכה בסוף מתפרשת אלינו, תכף נגע בדיוק בכל דבר. מה קורה מבחינת סדר הדורות? סדר הדורות. חשוב. משה רבנו. בסדר? אחרי משה רבנו, משנה ראשונה במסכת אבות. יהושע, זקנים, נביאים, אנשי כנסת הגדולה, תנאים, אמוראים. יש סבוראים, יש גאונים, אני כרגע נותן כרגע את הגושפנקה ההלכתית היותר, בסדר? אתם צודקים, אבל אני הולך לפה, בסדר? ראשונים, אחרונים. אתם צודקים שפה באמצע יש סבוראים, גאונים, לפני כן יש עוד. אוקיי? אלה, זה השתלשלות הדורות. כאשר, אני רק רוצה קצת ככה לתת לכם הבנה פחות או יותר בדמויות, משה רבנו כולנו מכירים, הוא היה אמון על התורה, נותן התורה. יהושע, זקנים, נביאים, שימו לב, יהושע, נביאים, אוקיי, גם הזקנים, תקופת הנביאים, הנביאים, גם נביאים וגם כתובים, כאשר אנשי כנסת הגדולה, גם הם בתפר הזה, שימו לב, הם בתפר הזה, גם כתובים וגם משנה. אנשי כנסת הגדולה, למשל, האחרון שבהם זה שמעון הצדיק, היה משאר כנסת הגדולה, נכון, אבל חגי, זכריה, מרדכי היהודי, עזרא, כן? הם היו פה בסוף, בתפר הזה בדיוק. פה זה השלב, שימו לב, שהנבואה כבר התחילה להיפסק. נגמר, אחרוני הנבואה. מפה, מהשלב הזה, מתחילים תקופה שנקראת התנאים. הם חתמו את המשנה, האמוראים זה הגמרא, כאשר הראשונים והאחרונים יותר בסוגיית ההלכה. אוקיי? האם המבנה הזה עד כאן ברור? ברור, זה מאוד חשוב, זה סדר מאוד יסודי. אנחנו הרבה פעמים מתבלגנים, מתבלגן לנו בראש. מה קורה, איפה אנחנו, מי נגד מי ואיך. שיש לנו את הדבר הזה, מאוד יציב. שאני קורא היום משנה, אני מבין לאיפה היא משתייכת בכלל. שאני לומד גמרא, אני מבין למה זה משתייך. הסדר הזה ברור, כי אני עוד 10 שניות מוחק את הלוח. אני אתחיל פה, מקסימום אחרי זה אני אעבור. אני רוצה להיכנס כרגע בעצם למה שנכנסו לפה לשיעור היום. הלכה, השתלשלות ההלכה. מה שכאן כתבתי זה בעצם הקדם ההלכה, איך הגיעה ההלכה. עכשיו אני רוצה להסביר כאן את השתלשלות ההלכה. אני קורא לזה רק למעלה, שימו לב, הלכה. אני רק רוצה בעצם להראות פה, הבאתי פה את כל הספרים האפשריים כרגע, לפחות מה שאנחנו יכולים. שימו לב, רק משנה לא הבאתי, אבל כמובן בגמרא כולכם מכירים, בגמרא יש את המשנה, והגמרא זה הגמרא, אוקיי? שימו לב, בסוף הגמרא, ישנם הראשונים. אני בכוונה מתחיל להגיד אותם, כי אני עכשיו רוצה בעצם להיכנס להשתלשלות ההלכה. ההשתלשלות של ההלכה, היא מתחילה ככה. גמרא, שימו לב, לפני הגמרא מה היה? היה משנה. מי אמר את המשנה? התנאים. התנאים היו מצויים בבית המדרש, לכל עיר ועיר, לכל כפר וכפר, בבתי המדרש היו תנאים. והתנא פסק לאנשי מקומו, לאנשי עירו. איך הוא ידע מה לפסוק? היה לו את התנך בלבד, הוא הכיר את זה, מה שהוא קיבל מרבו, ברוח קודשו, וכו' וכו', ידע את ההלכה. ככה הוא פסק לבני דורו ולעירו. תודה רבה צדיק. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בסדר? ככה הוא פסק לבני דורו. איפה מתחילים הדברים ככה יותר להתפזר? דור לאחר מכן, האמוראים הגמרא. באו האמוראים ואמרו, רק שנייה, מה קורה איתנו עכשיו? איך אנחנו הולכים ופוסקים את ההלכה? למדו מהתנאים את דבריהם, חקרו ודרשו, והגיעו, שימו לב, בפעם הראשונה, זה מופיע גם במשנה, כן? הלכה במשנה זה גם כתוב, כן? בתקופת, אבל בגמרא, לראשונה יש הלכה כ. הלכה כ. גם במשנה זה כתוב, אבל בגמרא זה יותר משמעותי. אחרי חקירה ודרישה, כתוב, אמר רבי הלכה כשמואל, למשל. הלכה כרבי יוחנן. המושג הלכה כתוב בגמרא באופן שהוא התקבל לאחר שקלא וטריא, בירורים, חקירות וכו', נקבעה הלכה. כתבו הלכה בגמרא. עכשיו, מה קורה? יבוא אדם ויגיד, אני עכשיו רוצה לדעת מה לעשות. אני עכשיו רוצה לדעת האם אני יכול לקחת את החלה ולהניח אותה על הפלטה בשבת. האם אני יכול לעשות את זה? בוא תלמד. מה תלמד? גמרא. איך עכשיו, את מה הוא יקרא, איזה מסכת הוא יפתח, כמה דפים צריך לעבור כדי לראות את כל... סיבור אחד גדול. איפה הוא יגיד? ואז התחילו להבין שדרך הגמרא יהיה מאוד קשה לפסוק את ההלכה. הראשון שקם ואמר, אני חייב לעשות קצת סדר, הלא הוא הריף. שימו לב, הריף. ריף. הריף רבי יצחק אלפסי. ראשון הראשונים, אחד מראשוני הראשונים, הוא בא ואמר, רק שנייה, זה באמת בעיה, עכשיו הם יקראו את כל השקלא וטריא בגמרא וזה, בואו אני אעשה את אותו דף שנראה כמו הגמרא, כן, כולכם מכירים את זה, אני רק כותב את זה כאן, והוא כזה מופיע, התפסה שלו מופיע בסוף הגמרא, ממש נראה כמו הגמרא, והוא בעצם, הנה שימו לב, זה נראה ממש ככה, בבקשה, איפה זה? הנה, זה נראה ככה, ממש זה דברי הריף פה, אתם רואים באמצע? הוא בעצם ליקט את דברי הגמרא בלבד, הוציא את כל השקלא וטריא בחוץ, כתב את הריף, זה הריף. מי שקורא אותו בערך יכול להבין מה ההלכה לדעת הריף שהוא דלה מהגמרא. כמובן, על הריף, זה מושג שאתם חייבים להכיר, נקראים נושא כלים. נושא כלים זה כל הפרשנים בצדדים. למשל, על הריף יש את רבנו ניסים, זה הפרשן שעליו. אוקיי, נושא כלים. כל נושא כלים זה הפרשנים שמופיעים בצד. נושא כלים, למשל, של המשנה, מי הם? תגידו לי. יש שניים עיקריים שאנחנו כיום... מי? על המשנה, על המשנה. אם אתם רואים משניות כעתי, נושא כלים על המשנה. או רבי עובדיה בר תנורה. על המשנה, רבי עובדיה בר תנורה. וכעתי, למשל, סתם נושא כלים. נושא כלים על הרמב״ם. או, בדיוק, הנה זה הרמב״ם למשל, תכף אני אגיע לרמב״ם, דימה חכו, כבר אגיע אליו. קיצור, הריף הוא הראשון הראשון, בסדר, אחד הראשונים, שהוא בא ולקח את הגמרא ואמר, אי אפשר ככה, נסדר את זה. האחר, הלא הוא, ראש. היה ראש, הראש קצת השלישי, הייתי קורא לו שלישי, אבל נגיד לכתוב אותו גם בסדר, הראש. הראש. מי זהו הראש? הלא הוא רבנו אשר מעולה ריף, אני רק ארשום אותם, רבי יצחק. אלפסי, את האמת, אני לא כל כך בסדר, כי היה צריך שיעור שלם מי זה הריף. מי זה רבי יצחק אלפסי? גדולתו וחוכמתו בתורה זה מעין כמו, תקשיבו, כל דמות פה זה דמות שאנחנו, אם אומרים את השם, צריכים לעמוד, לרעוד, לזוז מהכיסא. כל דמות פה, כל דמות זה כל התורה, הם ידעו אותה לא רק בעל פה, סברות ו... הראש, רבנו אשר. מה עשה רבנו אשר? רבנו אשר אמר לו, גם הריף זה נראה כזה כמו הגמרא, יש שם גם יותר מדי. בא הראש ואמר, רק שנייה, אני אקח ואני אעשה גם כן הוצאה, ואני אכתוב גם על הגמרא, הוא מופיע בסוף הגמרא. בא הראש וכתב, הנה ככה תראו איך נראה הראש, הראש, הנה זה הראש. איפה הראש? זה ככה זה כשיש כמה גמרות, באותה מסכת. סליחה, זה חשוב. מה אכפת לכם? קצת חזרות. הנה, רבנו אשר גם מופיע על סוף המסכת, הוא כתוב בצורה כזאת, אבל איך הוא כתב? לא כמו הריב ידעו, הוא לקח מילה מהגמרה, מהמשנה, כן? לקח ציטוט, כמו רשי פחות וכותב, אבל מה הוא כותב? הוא כותב את ההסבר ולרוב עם סיומת הלכתית. וכך עשינו, וכך נהגנו, וכך צריך לעשות. כן? יש לו את הסיומת ההלכתית בהסבר שלו, הרבה פעמים זהו הראש. הראשון האחר, השלישי כרגע, שגם מתייחס לזה בצורה הלכתית, הלא הוא מעולה, הרמב״ם. רבי משה בן מימון, שימו לב, הרמב״ם, היו לו כמה כתבים. הכתב העיקרי שלו, שמבחינתנו ההלכתי, נקראת היד החזקה. היד החזקה, 14 חלקים, הנה הבאתי לפה צילום, זה נמצא פה על הספרייה שמה. השלישית, היד החזקה, 14 כרכים כמניין יד, יד חזקה, 14 כרכים, חלקים, ובכל חלק הוא ריכז את ההלכות. דרך אגב, הוא אחד הפוסקים היחידים שעוסקו בכל ההלכות, חות קורבנות, חות מלאכים, חות מלחמה, אחד היחידים. והוא כתב את כל הפסקים, אבל שימו לב, בלא כמו הריף, גם לא כמו הראש, אלא ממש בצורה סעיפית, ממש, הלכה למעשה. הלכה למעשה, ככה, יש לו פרק, יש לו הלכה. חולו של מועד, אבל מנה, כתב ממש הלכה, הלכה, הלכה. זה הרמב״ם. ככה הוא כתב את ההלכה. אלה שלושת הראשונים שבאו על הגמרא וכתבו את דבריהם. אגב, היו עוד הרבה ראשונים. אתן לכם דוגמה לעוד ראשונים. יש רידווה, יש מאירי, יש את הרשב״ם, תודה. רבנו חננאל, רבנו ניסים, וכולי. יש עוד הרבה ראשונים, יש עוד הרבה, הרמב״ן, הרבה ראשונים שהם על הגמרא, בדעתם. אבל למה לקחתי דווקא את שלושת אלה? מסיבה פשוטה. מסיבה פשוטה. כי מי שבא דור אחריהם, מי שבא דור אחריהם, התרכז בעיקר בשלושת הדמויות הללו. הריף, הראש והרמב״ם. לפני כן, היה פוסק מאוד מיוחד, שקראו לו, שיכול לחשוב מי אני בא להגיד? לא, לא, יפה, מעולה. קראו לו, שימו לב, הטור. שמעתם את השם הזה, הטור? שמעתם? רבנו יעקב, בעל הטורים. הטור. הוא היה הבן של הראש, מעולה. נקרא לזה ככה, הטור, רבנו יעקב. מה עשה רבנו יעקב? שימו לב, כי היום הכל, אבל הכל, הנגזרת של המעשה שהוא עשה. הוא הבן של הראש. אמר הטור, אבא שלי כתב כתבים מאוד יפים, אתם ראיתם אותו בסוף הגמרא שם, הראש. אבל אני, משהו חסר לי, זה עדיין לא מסודר, עדיין לא כל כך. אני רוצה לעשות סדר. בא הטור ואמר, אני רוצה לחלק את כל ההלכות, את כל ההלכות שיש, לארבעה חלקים. ככה זה יהיה ברור. אני עכשיו רוצה לדעת איזה חלק, לוקח את החלק. איזה נושא, לוקח את הנושא. אני רוצה עכשיו לדעת מה קורה עם אותו פת, האם מותר לשים אותה על הפלטה. לאיפה אני אלך? לאיפה הראש? לאיפה אני אלך? אולי מסכת שבת, אבל איפה מסכת שבת? איפה? בא הטור אמר, אני רוצה לרכז את זה יותר. מה עשה הטור? בא ואמר, אני אבנה ארבעה חלקים. ארבעה חלקים לכל ההלכות שקיימות בעולם. וכך הוא קרא להם. חלק הראשון הוא קרא, מעולה, אורח חיים. שימו לב, הרבה אנשים מתבלבלים בין אורח חיים, שהוא פרשן, לבין אורח חיים. בסדר? שימו לב, זה אנשים שונים. אורח חיים, זה רבנו, מי איך קוראים השם שלו? חזק וברוך, רבי חיים בן עטר, צדיק, גם אומרים את השם שלו, ראוי לעמוד, אבל לא, אנחנו לא, הוא פרשן על התורה. מעבר על הפרשן על התורה, יש לו עוד המון המון פירושים, והוא, קיצור, רבנו חיים בן עטר, זה אור החיים. חלק ראשון של הטור זה אורח חיים. למה אני אומר לכם את זה? כי כבר ראיתי ספר שבטעות, המוציא לאור, הוציא את הספר, וחלק אור החיים, בטעות כתב אור החיים. באמת. בטעות הוא כתב ככה, אור החיים, זה השם של החלק. התקשרתי אליו למוציא לאור של הספר, אמרתי לו, תשמע, אתה רוצה את הספר, אבל כתבת, אומר לי, כן, אל תשאל, זה בעיה של הדפוס, הוא בא, עכשיו הוציא את כל הספרים, כבר התפיס לו 1,000 יחידות, איך יעשה, סלט אחד גדול. קיצור, אורח חיים. שימו לב, הוא כתב גם חלקים עם שמות שהם גם הגיוניים, תכף נראה. חלק ראשון, אורח חיים, חלק שני, מעולה, יורה דעה. חלק שלישי, אבן העזר. חושן, חלק רביעי, חושן משפט. עכשיו שימו לב, אור החיים, מה זה אור החיים? פשוט, אור החיים. הטור עסק וכתב וליקט את כל ההלכות שקשורות לאורח החיים הסדיר של היהודי הקלאסי, מרגע שהוא קם עד רגע שהוא הולך לישון. כל החגים באמצע, שבתות, מועדים, ימים טובים, הלכות תפילה, כל הדברים שמהבוקר, האורח החיים, נכנסו להלכות בחלק שנקרא אורח חיים. כל מה שקשור לדעת, ליוביל דעת, לבינינו לבין הקדוש ברוך הוא עם דעה, למשל, כל מה שקשור לבשר וחלב, כל מה שקשור להלכות נידה, מזוזה, עבודה זרה, הכל הוא הכניס איפה? יורה דעה. כל מה שקשור אבן העזר, העשה לו עזר כנגדו, כל מה שקשור בינו לבינה, כתובות, גיטין, קידושין, איפה זה כתוב? אבן העזר. כל מה שקשור במשפט, בדין, בין אדם לחברו, כל הבא במציע, הבא בקה, כל הבן הצנדרין, בין אדם לחברו, דין משפט, הכניס לחושן משפט. איזה מתיקות? אלו הם ארבעת חלקי הטור. אור החיים, יורה דעה, חושן משפט ואבן העזר. ופה אני אעצור את השיעור היום. יש המשך? מרתק מאוד. איך השולחן ערוך הגיע לכל זה? לא יודע. לא יודע מתי המשך. אני רואה שאתם צמאים. תראו לכם, אני רואה איך אתם, כל הכבוד לכם. זה באמת מעניין, זה חשוב. קודם כל, מי שכתב, זה יהיה טוב. כי מה שקורה, תקשיבו, שוכחים את זה. מי שלא לומד את זה וחוזר על זה, שוכח. לא יעזור בדין. לא חזרת, לא זכרת. לא יעזור. נסו, גם שזה כתוב, זה כתוב, צריך לקרוא את זה, לקרוא את זה עוד פעם ועוד פעם. כמות הפעמים שאני אמרתי את זה לעצמי וקראתי, זה, בגלל זה זה בא לי ככה, כן? שלא תחשבו שאני עכשיו פה איזה גאון שזוכר הכל. לא, 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 קראתי את זה פי חמש ממה שאתם תחשבו לקרוא. ולכן אני אומר, תחזרו על זה, תחזרו על זה, אבל מה שחשוב, גם מי שלא פה, ויבוא לשיעור הבא, תגידו לו שיקרא מה שכתבתם, שיגיע מוכן למחרת הוא יאבד את זה, כי אני מפה ממשיך ללמטה. אני יכול, צריך להגיע בסוף לאלקוט יוסף, לפינה הלכה. איך, מאיפה הם הביאו את ההלכה? מאיפה אני יודע, כמו מי לפסוק, פת שהנחתי על הפלטה, האם מותר לי או אסור לי? חזק וברוך.